נאמר שלום ובוקר טוב ליושב ראש ועדת חוקה חוק ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן.
שלום וברכה, בוקר טוב.
שלום וברכה, בוקר טוב. רציתי ברשותך להתחיל דווקא מאמירה מזעזעת לטעמי של מי שנבחר רק אתה ליושב ראש מפלגת העבודה. יאיר גולן קורא פשוט לסרבנות לחיילי מילואים בעיצומה של מלחמה.
טוב, בבוקר כזה כמובן אפילו לפני הדברים האלו של אמת קשה, לא ראוי להתייחס לאדם שבזמן מלחמה ביום ועוד אנחנו מדברים עליהם ביום בו קיבלנו בשורה מרה על עוד חללי צה"ל שנפלו, עוד חיילים שנפלו על משמרתם, שמסרו את הנפש כדי שנוכל לנהל את השיחה הזאת, כדי שנוכל לחיות פה במדינה, כדי שנוכל לנצח את האויבים, כדי שנוכל להחזיר את החטופים, לעשות את כל הדברים החשובים. האמת היא, זה מרגיש לי קצת חילול הקודש להתייחס לדברי הבלע האלו של יאיר גולן ביום שכזה.
אבל ההכרח לא יגונה, תקשיב, זה בדיוק באותו שבוע שיצאו וכל המדינה פה כעזה על חייל מילואים, שבסך הכל, יכול להיות שזה גם לא בסדר, אתה יודע מה זה לא בסדר, שהוא עם כל הכיתובים האלה ואומר אני לא יהיה ממושמע לגלנט, אבל מה זה האיפה והאיפה הזאת?
לא, אז כמובן שסוגיית האכיפה הבררנית חייבת לקבל מענה, אני כבר עשיתי דיון משרד מנושא האכיפה הבררנית בוועדה, ואני אמשיך לעקוב ולעסוק בזה, וזו עוד דוגמה אחת מיני רבות לאכיפה הבררנית שמערכת המשפט לצערי נותנת לה את הגיבוי. אבל אני חושב שצריך לדבר כן בכל זאת על הבסיס. איזה דבר היום ונורא קרה למדינת ישראל, צריך לומר. כן, מפלגת העבודה, גם למרות פערים מאוד מאוד גדולים שקיימים ביני לבין אנשיה, בסופו של דבר כן מפלגה שזכויות רבות לה, זכויות רבות בהקמת המדינה, גם כאשר עשו דברים שאנחנו לא אהבנו. בסופו של דבר, דבר אחד היה משותף, וזה העמידה על סלומם ועל קיומם של היהודים פה בארץ, גם אם היו ויכוחים וגם אם מחלוקות אדירות. כאשר הבסיס המשותף הזה לא מתקיים, וכאשר חותרים תחת, ומדברים על סירוב בזמן מלחמה, לא אפילו איזה סירוב תיאורטי חלילה, אלא סירוב בזמן מלחמה, זה אובדן דרך מאוד 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 גדול, זה בעצם המשך של המגמה שאנחנו ראינו, שאנשים באים ואומרים, אם אנחנו לא בשלטון, אם הממשלה לא מוצאת חן בעינינו, שתשרף למדינה. והאמירה הזאת היא אמירה מזעזעת, היא אמירה שאסור לקבל אותה, אסור לנרמל אותה בשיח הציבורי. יאיר גולן לא ראוי להיות מנהיג של אף מפלגה במדינה, ובוודאי ובוודאי לא של מפלגת העבודה.
כן, בוא נדבר מילה אחת על המלחמה. לאן אנחנו הולכים? אתה יודע, אנחנו רואים את הקולות כמו שדיבר ינקלה, והאם אנחנו, אתה חושב, בכיוון הנכון?
תראה, אני חייב לומר, אין ספק, מלחמה זה לא אירוע קל. אף אחד לא חושב, כמו שאמרתי, אנחנו פתחנו בדברים על הנופלים, מלחמה זה לא אירוע קל. אבל, וזה דבר שאנחנו היום נמצאים במציאות, שלפחות לפי ההודעה של דובר צה"ל על ציר פילדלפי, אנחנו נמצאים היום במציאות ביטחונית, יותר טובה ברצועת עזה, ממה שהיינו בעצם מאז השבעה באוקטובר, ולמעשה מאז ההתנתקות. כאשר צבא הגנה לישראל, החיילים שלנו, יושבים
בשליטה... אבל אנחנו משלמים מחיר, ברשותך, אנחנו משלמים מחיר כבד.
על היותנו כאן בארץ ישראל כבר לצערי הרבה מאוד מאוד שנים, אבל אנחנו שילמנו עד היום מחירים כבדים מאוד על נסיגות, על בריחה, על התנתקות, על הסכמים שמעבירים את הביטחון שלנו לידיים של גורמים אחרים. ואנחנו היום ברוך השם נמצאים בסיטואציה שצהל שולט בציר פילדלפי, וזה אומר שצינור החמצן של החמאס, גם בכסף, גם באנשים, גם בתחמושת, נגדה. אני את עמדתי אני הקטן את עמדתי אומר, חבל שאנחנו לא היינו במקום הזה לפני הרבה יותר זמן, חבל על כל דקה שבוזבזה בניסיון לרצות גורם זה או אחר בארצות הברית או בקואליציה או בכל מיני מקומות אחרים שחשבו שבניהול מסע ומתן עם ארגון הרוצחים המתואב חמאס אנחנו מקדמים במשהו את הניצחון או אפילו את השבת החטופים. ואני חושבתי ששני דברים הללו אינם נכונים, ואני חושב שהיום צהל לפי ההודעה נמצא במקום יותר טוב ויותר נכון. אני מקווה שהדבר הזה יימשך, אני מקווה שיתקיים בחיילינו האמיתים, במפקדים הנפלאים שנמצאים שם בשטח הפסוק, ירדוף אויבי והציגם ולא שוב את קלות.
אתה שותף להערכות שהמלחמה עוד תיקח חודשים ארוכים?
תראה, אני חושב שהמלחמה של מדינת ישראל בחמאס ובטרור, אתה יודע, אנחנו מנסים לייצר איזושהי הבחנה משונה כזאת, כאילו יש את החמאס ויש את החמאס עזה, אנחנו כולנו הפכנו להיות מזרחנים, אנחנו נהיינו בקיאים בזה, הוא המפקד היחידות הלוחמות האלו של גדודי זדין אל-קסאם, וזה נמצא מהגדודים של האח שלי זדין אל-קסאם, נהיינו מזרחנים. בסופו של דבר זה לא מעניין, בסופו של דבר יש אויב מר שקם עלינו להורגנו, יש לו פנים רבות, אנחנו לצערנו רואים שגם ביהודה ושומרון שבו...
אבל כמו שאמרת, זה היה ויהיה כל השנים ברשותך, השאלה מתי הזמן לעצור, מתי הזמן להגיד אוקיי, אני לא יכול יותר.
אנחנו צריכים לייצר את המציאות שבלחץ צבאי בלתי פוסק על ארגוני הטרור, ועל כל יזמי הטרור, ואנחנו נצטרך לעקור את הטרור הזה משורשו. זה לא משימה ליום, וזה לא משימה ליומיים, זה משימה שאנחנו הזנחנו אותה ברצועת עזה, למעשה מאז הסכמי אוסלו, כי הרי בעזה לא עשינו חומת
לא מגן. זה לא רק דרום, זה גם צפון, אתה יודע שהמדינה פה מושבתת, אז אתה לוקח את זה כזה, זה נקרא נונשלנטיות, אתה אומר, זה ייקח עוד זמן, מתי? הציבור רוצה לדעת מתי?
שוב, אני לא חושב, אני אומר לך שוב, אני לא חושב, מה זה, הנון שלנטיות לא קיימת פה.
חס וחלילה, אני רואה ש...
אני מוכר על האמירה הזאת.
לא, אז אתה יודע, אז למה אתה מוכר, בעצם, אם אתה מדבר על זה בכל כך, אתה אומר, אנחנו...
לא, אני אומר, שאנחנו, כדרג מדיני, צריכים לדרוש מהדרג הצבאי, ומשר הביטחון, ומצהל, הישגים מאוד מאוד ברורים וחדים. אני חושב שבחזית הדרומית, זה קורה, אני אמרתי את הביקורת שיש לי, שזה קורה מעט באיחור, אבל מוטב מאוחר מאשר לעולם לא. גם נושא ציר פילדלפי, וגם הנושא רפיח, וגם דברים שקורים גם בצפון, וגם...
רגע, בדרום זה קורה? אתה יודע על העיריות שיש ערב-ערב, יום-יום בדרום, ליישובים...
אז אני אומר חשוב, זה קורה, תהליך שלוקח זמן, אבל הוא סוף סוף קורה, היו כמעט 3 חודשים שלא קרה דבר. וזו הייתה טעות, ואני שמח שאת הטעות הזאת תוקנה. עכשיו דברים קורים, לא הושלמו, אלא קורים, וזה פעולה, ובמזרח התיכון, וזה דבר שחשוב להבין, במזרח התיכון, ובוודאי במלחמה המאוד מאוד לא פשוטה שמדינת ישראל מנהלת בכל החזיתות, צפון, דרום, איראן, יהודה ושומרון, חזית חוץ, חזית ICC, חזית ICJ, חזית, הכל בבת אחת, מי שלא יודע לגלות את הסבלנות בסופו של דבר מפסיד. ברוך השם העם בישראל וצהל וגם המנהיגות הישראלית, למרות הרבה השגות שיש, גם קואליציה גם אופוזיציה, גם צריך לומר,
בגדול
מגלים את הסבלנות הזאת ומבינים שהביטוי תנו לצהל לנצח הוא נכון, צריך לתת לצהל לנצח, צריך לדרוש מצהל לנצח, וצריך לתת לו את הזמן ואת הכלים.
גם אם זה ייקח עוד 30 שנה או יותר.
ייקח כמה שייקח, אין לנו ברירה אלא לחסל את הקמים עלינו לאורגנו, זה לא, גם אם זה, אני אומר שוב, אנחנו באותה מלחמת קיום, שנמצאת בגלים מאוד מאוד גבוהים, אנחנו נמצאים בה כבר 100 שנה, אנחנו את הדבר הזה, אנחנו צריכים, אני באמת חושב שצריך לפעול, בחלק מהתחומים, אמרתי את זה בצורה מאוד מאוד ברורה, אני חושב שהיינו צריכים לפעול הרבה יותר מהר, כן. בוודאי בחזית עזה, וגם טוב, בחזית אני, הצפון.
חייב גם איזה
יש
משהו
מגבלות, ש... אני חושב שעל חלקם התגברנו, על חלקם לא התגברנו, ואני חושב שאחת המגבלות המרכזיות זה החתירה הפוליטית שאיתה התחלנו. גורמים שבאים ואומרים, אנחנו מוכנים שמדינת ישראל תפסיד במלחמה, אנחנו מוכנים שמדינת ישראל, חייליה לא ישרתו, ובלבד שאנחנו נשיג איזה הישג פוליטי.
חבר הכנסת רוטמן, גם בסוגיה המשפטית אני רוצה לדבר איתך, וזה היועצת המשפטית לממשלה, שהיא בעצם גם רומזת בכנס לשכת עורכי הדין לפני כמה ימים, שאתם, הממשלה, ממשיכה למעשה ברפורמה, באופן סמוי מן העין, היא רומזת על כך שאתם לקחתם ייצוג פרטי בנושא חוק הגיוס למשל. מה אתה אומר על זה?
אני בכלל לא מצליח להבין את הסיטואציה שבה עובדת מדינה עומדת ונותנת נאומים פוליטיים. לא הבנתי את זה מעולם. זה דבר לא לגיטימי בשום צורה שהיא.
אחרי נשיאת בית המשפט העליון, גם ליועץ המשפטית מותר.
זה דבר נכון, נכון, וגם נשיא, ממלא מקום הנשיא. הנאומים הפוליטיים האלו אין להם מקום. אני מזמן חושב שיש עצם העובדה שיושבת עובדת מדינה בכירה ככל שתהיה וסבורה שצריך לבקש ממנה רשות של ממשלת ישראל, נציגת כלל אזרחי מדינת ישראל, יהיה ייצוג אותנטי לעמדה שלה, זה דבר שבכל מדינה אחרת לא מצליחים להבין אפילו את האירוע הזה.
זה לא רק שאסור לכם לחוקק, אסור לכם גם לייצג.
אנשים, כשאני אומר לך ברצינות, אני הייתי בכנס, השתתפו בו נציגים לדעתי מ-10 מדינות שונות בכנס במהלך השבוע הזה, הייתי בכנס, אמרתי להם שזה המציאות, הם היו בטוחים שזה התנחת הקומית בנאום שלי, הם היו בטוחים, הם צחקו. אז אני אמרתי להם, חבר'ה, אני לא צוחק.
זה יוצא, אם אני מגדיר את זה טוב,
זה יוצא,
זה יוצא שהיועצת המשפטית לממשלה קובעת לכם מה דעתכם גם.
כן, מה דעתכם?
זה מה שהיא קובעת.
אז להרבה הפתעתה, היא לא קובעת, והממשלה לוקחת ייצוג עצמאי וכך יאה וכך נאה. אני הייתי סבור שהמדינה צריכה לקחת, הממשלה וממשלת ישראל צריכה לקחת ייצוג עצמאי, לא רק בהקשר של חוק הגיוס, ולהגיד ליועצת המשפטית לממשלה,
אני אומר, למה אתם לא לוקחים יועץ משפטי חיצוני קבוע? למה אתם לא לוקחים יועץ משפטי חיצוני קבוע לממשלה?
אני סבור שממשלת ישראל צריכה להגיד ליועצת המשפטית לממשלה, השכר שאת מקבלת ממדינת ישראל עבור ייצוגה של מדינת ישראל, ייצוגה של ממשלת ישראל בערכאות, ייעוץ משפטי שנועד לקדם את המדיניות של הממשלה, אם את לא רוצה לספק את העבודה הזאת, התכבדי בבקשה ותעשי את עבודתך הפוליטית במקום אחר, יש מפלגות רבות שישמחו לקבל אותך לשורותיי.
אבל היא לא עושה את זה, אז למה אתם לא מפטרים אותה?
את לא יכולה להיות היועצת המשפטית לממשלה של מדינת ישראל, ולחבל בעבודתה של הממשלה באופן רציף,
אז מדוע?
ללא שום נימוקים משפטיים.
מדוע לא מפטרים אותה?
זה תשאל את מי שיש בידו את הסמכות לפטר.
לא בטוח שמישהו יכול לפטר.
טוב, אז אני, אין בעיה, ברור שאי אפשר. רגע, אני רוצה להמשיך לך בעוד נקודה. אתה לא חושב שאתה צריך רפורמה?
הסמכות היא בידי ממשלת ישראל.
כן, היא היועצת המשפטית לממשלה, אבל אתה מבין שזה פורמלי, כמו שהסמכות בידי ממשלת ישראל לנהל את המלחמה, ותראה איך היא, תראה איזה מחלוקות. אבל שאלה אחרת, אתה לא חושב ש... אתה בטח מודע לכותרות עם עורך דין אפי נווה, ועם נשיא בית המשפט המחוזי שנעצר לחקירה. זה לא מראה עד כמה אנחנו באמת כן צריכים לדרוש את אותה רפורמה ידועה?
אני אגיד לך יותר מזה. כרגע מדברים, יש מישהו שצריך לחקר בפרשה הזאת. אתה יודע למה לא...
השרה ילד שקד.
אני מוכן להאמר, הנה הלכת בדיוק למקום שהם רוצים. השרה ילד שקד בסופו של דבר קיבלה המלצה של ועדת איתור. גם השרה ילד שקד וגם נשיאת בית המשפט העליון דאז, קיבלו המלצה של ועדת איתור. עכשיו, אני תמה לעצמי. אפי נווה לא היה חבר באותה ועדת איתור. איזו השפעה היה לאפי נווה על מי תמליץ ועדת האיתור?
מה, לא שמעת את ההקלטות?
שנייה, אתה מפספס פה סקופ, כי אתה רוצה להגיד משהו, אבל אני אומר לך, אני אומר, תבדוק את הדברים. אפי נווה לא הגיע לוועדות איתור של נשיאי מחוזי, הוא לא חלק מתפקידו. למעט בשני מקרים, במקרה של אורנשטיין ובעוד אחד, רק אז הוא הגיע לוועדת האיתור. אתה יודע מי היה חבר בוועדת האיתור? מי שמדברים עליו שהוא צריך להיות נשיא בית המשפט העליון, השופט עמית, הוא היה חבר בוועדת האיתור. אולי באמת צריך לחקור אותו. איך עבדו מנגנוני ההשפעה של אפי נווה על ועדת האיתור, כך שהשפיע על אורנשטיין. אני חושב שזו חקירה בהחלט ראויה.
מעניין.
ובכלל, אחרי זה שעורך דין נמצא, לא משנה, בתיק כלשהו מול אותו שופט, כאילו, בכלל יש סיכוי לקבל משפט צודק והוגן? מה, אנחנו לא בני אדם? אנחנו לא בני אדם, אנחנו לא עשויים אותו דבר?
מה פתאום?
חלק משמעותי מהבעיה שבגללה נדרש תיקון יסודי, והציבור כולו מבין שנדרש תיקון יסודי במערכת המשפט. ושהמערכת הזאת מציבה רשימה של סטנדרטים מאוד מאוד גבוהים, וחלקם גם טובים, שהיא דורשת מכל רשויות השלטון האחרות ומכל אדם אחר, ויש לה אפס נכונות להכיל אותם על עצמה. אפס, לא קצת, לא חלקית. אפס נכונות להכיל אותה על עצמה. שופטים, אנחנו, שתבין שכרגע, לאזרח הישראלי, במדינת ישראל, שרוצה להגיש תלונה על שופט, אין למי להגיש תלונה, אתר סגור, אתר האינטרנט סגור, אתה יודע למה? כי הנשיא של בית המשפט העליון, שהוא עצמו גורם מבוקר, לא מוכן שיתמנה אדם מסוים לתפקיד נציב תלונות הציבור על שופטים. עכשיו, באיזה מקום זה שמענו שהאדם שאמור להיות זה שיבררו עליו תלונות, הוא זה שבוחר את זה שיברר את התלונה? זה פשוט הזיה.
לסיום, שאלה קצת פחות נוחה מבחינתך, אני מקווה שלא תכעס עליי, מדוע אתה חושב שהציונות הדתית איבדה בסקרים, אני לא מדבר, את כל המנדטים שלה לטובת בן גביר?
אני לא אכעס כשא', אני לא כועס אף פעם על שאלות, אני חושב שזה תפקיד חשוב של תקשורת במדינה דמוקרטית, לשאול שאלות. דבר שני, אני לא חושב שזה גם תיאור נכון של המציאות. אני חושב שאתה רואה את הסקרים, יש סקרים עם מספרים שונים, בסופו של דבר השאלות הן תמיד תיאורטיות, כאשר בחירות לא מתקיימות, לא יודעים איזה מפלגות רצות, לא יודעים איזה איחודים או פילוגים או פיצולים יהיו, כך זה היה תמיד. בסופו של דבר, כשאתה מסתכל על המספרים המשוקללים, אנחנו לא שונים באופן משמעותי ממה שהיה לפני מערכות
הבחירות האחרונות. יכול להיות שזה התפקיד הכפוי טובה של שר האוצר, כי אתה יודע, זה תפקיד...
אבל אני אגיד יותר מזה, אני לא מתייחס לספרים בזמן שאין בו בחירות, וזה משהו גורף. אני חושב שהציבור רואה, ואנחנו גם רואים את זה, הציבור רואה, גם את החשיבות של סוגיית תיקון מערכת המשפט, גם את העבודה, הנה עכשיו, דבר בעיניי הישג שלא היה כדוגמתו, דווקא בנושא הכי חשוב, אתה יודע, כן. משרד אוצר אל מול משרד הביטחון. הסיטואציה שאנחנו נתקלנו בה בשבעה באוקטובר נבעה בין היתר מהקצת משאבים שגויה של משרד הביטחון ושל צה"ל במשך שנים רבות.
ועכשיו ובא, אנחנו שוב באימת הזה של כמה לתקציב. ובא
השר פודריץ' ודרש, כן. אמר לפני שמקציבים עוד סכומים, חייבים ועדה וההישג הזה התקבל, וזה דבר מאתמול. זה דבר סופר חשוב.
חבר הכנסת רוטמן, אני חייב שאלה אחת ששכחנו אותה.
אני חושב שהציבור בסופו של דבר יתגמל על מה שצריך לתגמל.
אני גם מקווה. שאלה שלא שמנו לב, הבחירות לרבנות הראשית, ומי אתה תומך? האם במועמד הוועדה, הרב כהנא, או במועמדים אחרים?
אני אינני חבר בגוף הבוחר, ולכן השאלה במי אני תומך או לא תומך היא בכלל לא רלוונטית. מה זאת אומרת?
לא, אל תגזים, אל תגזים.
אבל אני יכול, שנייה, ייתן כבודו לענות. אני אומר, אני לא חבר בגוף הבוחר. אני כן יכול להגיד, הסיטואציה סביב, אנחנו כמפלגה הקמנו ועדה של רבנים, כי אנחנו סברנו שעצם העיסוק של פוליטיקאים בדירוג רבנים הוא דבר בעייתי. הוא דבר בעייתי, ולכן הוקמה אותה ועדה. אף אחד לא יכול להכחיש שמה שקורה כרגע מול הוועדה זה משבר. הוועדה אומרת כן, אומרת לא, את הסוגיה הזאת אנחנו לומדים.
הוועדה אומרת, אמרה את מועמדה, אתה יודע, זה לא...
מה? אז אני אומר שוב, כל הסיבה להקמת אותה ועדה הייתה שאני ונבחרי ציבור אחרים לא ישאלו בראיונות במי אתה תומך, אתה אוהב יותר את הרב הזה או את הרב הזה. זו הייתה מטרת הקמת הוועדה עכשיו, והוועדה הזאת לא השיגה את מטרתם.
אני חייב להגיד שאני מצדיע למשפט הראשון שאמרת, והלוואי והחרדים היו עושים ככה, לא הגיוני שפוליטיקאים ידרגו רבנים. אני כל כך מסכים איתך, כי השיח אצלנו דווקא הוא מאוד קשה בעניין הזה.
הוועדה לא הצליחה לייצר את המציאות הזאת, כי עובדה ששאלת אותי את השאלה הזאת. כי אם הוועדה הייתה מייצרת את המציאות הזאת, אז לא היית שואל את השאלה.
כבוד הרב, חבר הכנסת רוטמן, מי שמסכל את פעילות הוועדה, מי שמסכל את פעילות הוועדה זה גורמים פוליטיים. הוועדה אמרה את דברה, וראיתי מכתב של הרב אריאל שהוא עומד מאחורי דעתו גם. בוא, אל ת...
אז אני אומר שוב.
הוועדה לא התפרקה.
זה הפוליטיקה.
ברור שזה הפוליטיקה.
אני אומר שוב, תרשה לי, אני חושב שבהקשר הזה נשב, נחשוב, נלמד את החלטות הוועדה, נדבר עם הרבנים, נברר את הסוגיה, ואני בטוח שתתקבל החלטה בסופו של דבר.
מצוין, בסדר גמור.
יושב ראש ועדת חוק חוקה ומשפט, חבר הכנסת שמחה רוטמן, הציונות הדתית.
אני מאוד מודה לך, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה רבה, להתראות.